ברשות ראש הישיבה, הרמים, ציבור קדוש. נמצאים אנחנו בשעות של מלחמה, בשעות של לחימה, בשעות שצריך להרבות בתפילה ובתורה. פרשתנו עוסקת שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. תפילת ערבית היא תפילה של עול קבלת עול מלכות שמיים ותפילה אל הקדוש ברוך הוא בחשכת הליל. אין המשמעות רק של שעות חשיכה, אלא משמעות של מצב של חשיכה. יעקב אבינו מתקן את התפילה, או שומר את הגמרא בברכות בדף חוו, תפילות אבות תקנו. יעקב מתקן את התפילה ביסודה, כיצד מתפללים לקדוש ברוך הוא במצב ירוד, במצב של חשיכה. יעקב אבינו אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. הגדרה של תפילה, הגדרה של בית אלוקים כאן בארץ, וזה שער השמיים. תפילה היא חיבור שעולה מן הארץ אל השמיים. זו תפילה. תפילה זה התעלות שלנו אל החזון של האידיאל, של בניינה של ירושלים, של עולם של צדיקים, של עולם שאין בו מלשינים, של עולם של השבת המשפט, של עולם של קיבוץ שטחי ישראל. לשם אנחנו מתפללים, ופירושו שאנחנו מתפללים לשם, אנחנו קשורים לשם. אדם יכול להימצא איפה שהוא מתפלל, לשם מה הוא מתפלל. ולכן זו ההגדרה, בית אלוקים, שער השמיים. אדם מתעלה בתפילה מהמצב הירוד, אל שער השמיים. זה חיבור של תפילה. זו התעלות של תפילה. לכן אומרת הגמרא במסכת פסחים, לא כאברהם שקראו אר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית, אברהם תיקן תפילת שחרית בהר השם יראה, יצחק תיקן תפילת מנחה בשדה, יעקב תיקן תפילת ערבית בבית. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אומרת הגמרא, עם ישראל מאז יעקב אבינו, מאז תיקון תפילת ערבית, את כל התפילות מתפלל בבחינת בית, ולא בבחינת הר ושדה. מסביר הרב ציודה בשיחות ואומר כך, אברהם אבינו הציב את המטרה של התפילה. המטרה של התפילה היא חיבור והתעלות הארץ לשמיים. זו המטרה של התפילה. התעלות כל הארץ, כל אשר בארץ לשמיים, כולל אומות העולם, אב המון גויים. יצחק אבינו ממשיך את דרך אברהם אבינו, וגם הוא מתפלל במקום פתוח בשדה, לעלות את כל מה שיש בעולם לשמיים. זו הצבת המטרה. אברהם ויצחק מציבים את המטרה בעולם, לעלות את כל העולם לשם שמיים. זה אברהם ויצחק. יעקב, בחיר האבות, הוא בונה את עם ישראל שמיישמים את המטרה. ואי אפשר ליישם את המטרה, אלא אם כן ייבנה בית יעקב בתור בית אלוקים, לא במקום פתוח שהגויים רואים, שזו הצבת המטרה, להעלות גם את הגויים, להיות אור לגויים. אלא קודם כל לבנות את בית ישראל בתור בית אלוקים, ואז מעלים כך את כל העולם לשם שמיים. בניית בית אלוקים. ולכן, לא כי אברהם שקראו הר, לא כי יצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית. לכן אנחנו אומרים, כי ביתי ותפילה, שעם ישראל מתקן, יקרא לכל העמים. עמים רבים יבואו ויקומו ויאמרו, בואו נעלה אל הר השם. ראו את זה למרחוק, בחינת הר. למה? כי הוא בית אלוקי יעקב. שיש לחימה עם גויים, צריך להבין שזה ברור, שזה מאבק, שהמאבק למי שייך את הארץ, זה מאבק של שייכות הארץ לקודש הברוך. שייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל, היא הדרך העולה בתל, היא הדרך שמשייכת את כל העולם לקדוש ברוך הוא. זה שם המאבק. ולכן תפילה בחשכת לילה, תפילה בבירור של לחימה, היא תפילה שצריך לכוון אליה, תפילה עמוקה, איך להעלות את כל העולם לשם שמיים, וזה הצלחת הלחימה. זו הצלחת המלחמה בפועל, וזו המטרה של המלחמה. ובבית אלוקים יש סולם יעקב שראשו מגיע השמיימה והוא מוצב ארצה. נשים לב מה כתוב כאן בתורה. ראשו יש לו מגע השמיימה, אבל יש לו מגע. השמיימה, כל מקום שהטיל ה' בסופה, הטיל למד בתחילתה. יש לו מגע לשמיים. הוא מוצב ארצה, לא כתוב שהוא מגיע ארצה. הוא מוצב ארצה לארץ, כל מקום שהטיל ה' למד. דיינו, הוא באוויר. לא כמו שקיבלתם ציורים בגן הילדים, שהסולם עם שתי רגליים בקרקע, והוא רחוק מן השמיים. בדיוק הפוך. יש לו מגע לשמיים, והוא מוצב כלפי הארץ. לומר לנו, זה סולם יעקב. אנחנו צריכים להתעלות כלפי שמיים, להתעלות בסולם שהוא לא בקרקע, אלא להתעלות, להעלות את כל מה שבארץ, אל הסולם הזה, ובסולם הזה נאמר מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ראשונים ואחרונים עוסקים בפשט, שלכאורה לפי מה שהיה צריך להיות לכאורה, זה קודם כל יורדים ואחר כך עולים. על כן ראה שיש את הפשט שלו, מלכי ארץ ישראל עולים ומלכי חוץ על הארץ יורדים. אבל בעצם אפשר להסביר מהתפילה של יעקב. התעלות העולם אל השמיים זה המלאכים שעולים. זה על ידי תפילה. ואחר כך יש השפעה מהשמיים על הארץ, כאשר אנחנו מבקשים להתעלות בתפילתנו מארץ לשמיים, תפילה עולה מארץ לשמיים, אז אנחנו מקבלים השפעה של קדושה עילאית משמיים לארץ. זה מתחיל מהמלאכים, מהשליחים, שאנחנו שלוחים כלפי מעלה, מארץ לשמיים, שואפים ומתעלים למעלה, ועל ידי ההתעלות אנחנו מושפעים מהקדושה על ידי המלאכים השמיימים שיורדים אל הארץ. וזה מביא אותי לקשר בין תפילה לבין תורה. תפילה היא התעלות שלנו לכיוון שמיים. תורה ירדה מן השמיים אלינו. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה הופעת השמיים מן הארץ. התורה היא חיבור שמיים וארץ, כמו שהתפילה היא חיבור שמיים וארץ. ולכן, הרבה פעמים בזמנים כאלה בעם ישראל, ששאלו את מורנו ראש הישיבה, רב אברום זצ"ל, האם בישיבה צריך להפסיק את הלימוד בשביל להתפלל? אז הוא אמר לא. שהלימוד בעצמו הוא לא פחות מהתפילה. הלימוד בעצמו, בכוונה ראויה, הוא החיבור שמיים וארץ, שמחזק, שמסייע, מסייע לכל דבר להצלחתו בעניין הזה. לכן בשעות האלה שאנחנו נמצאים כאן, למצב שבדרום, אנחנו צריכים גם להתחזק בתפילה, וגם מתחזק בלימוד. שני הדברים הם בית אלוקים וזה שער השמיים. שני הדברים הם בגדר מלאכים עולים ומלאכים יורדים. זו תורה ותפילה. ולכן, אפתח רגע בחיזוק של דברי תורה, בחיזוק של לימוד תורה, ואחר כך נעסוק בסוגיה. מן הסתם אתם רגילים לעשות סיומים. סיומי מסכת אנחנו אומרים ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. ומה אתם רגילים להסביר מי הם יושבי קרנות? מה אתם מסבירים? מי הם יושבי קרנות? מה? בטלנים, נכון? טוב, עכשיו תגיד לי אם זה מסתדר עם מה שאומר הסיום אחר כך. אנו משכימים והם משכימים, בטלנים. אנו עמלים והם עמלים, בטלנים. אנו רצים והם רצים. אז זה בטלנים? לכאורה הם לא בטלנים. משכימים, עמלים, רצים. מי הם יושבי קרנות? שמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. יושבי קרנות על פי גמרא בסנהדרין, זה לא בטלנים. זה אלה שרצים ריצה מטורפת לכסף, ואין להם רגע אחד ללימוד תורה. לא יודעים כלום. מתוך הריצה המשותפת, הריצה המטורפת לכסף, לא לפרנסה, לכסף, לחומר, לרוחשניות, לחומרנות, לשם הם משכימים, לשם הם עמלים. עכשיו אני רוצה לעמוד על הבדל אחד. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אם באמת מדובר באנשים שרצים לכסף, אז הם עמלים ולא מקבלים שכר? אתה יכול לדבר שהשכר הזה הוא לא השכר האמיתי, אבל לכאורה אתה לא יכול להגיד שהם עמלים ואינם מקבלים שכר. אלא מה? השכר הוא לא על העמל. השכר של אלה שרצים אחר הכסף, הוא יכול לעמול, 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 ובסוף הוא לא הצליח להביא כסף. השכר הוא לפי התוצאה. אם יצא לו מוצר שהוא הצליח למכור אותו, הוא הצליח למכור אותו. אין זה יחס כלפי העמל, זה יחס כלפי התוצאה. ומי אמר שעמל זה הפעילות מבלי קשר לתוצאה? המגיד בפסח אומר לנו, ועמלנו אלו הבנים, שנאמר, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. מה הנידון ומה הראיה? עמלנו אלו הבנים, שנאמר, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. איך מהנאמר הזה אנחנו נדעים שעמלנו אלו הבנים? אומר המלבים על הגדה של פסח. עמל פירושו של דבר פעילות ללא תוצאה. זה הגדרה של עמל. פעילות, אני הייתי אומר את זה קצת בצורה יותר מדויקת, בלי קשר לתוצאה. פעילות שנמדדת מצד עצמה ואיננה נמדדת בתוצאתה. זה הגדרה של עמל. עכשיו אומר המלבים, בואו נראה את זה בהגדרה של המגיד בפסח. עמלנו אלו הבנים. שנאמר כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיון. איזה הריון היה עמל ללא תוצאה? הריון הבנים. הריון הבנות היה עם תוצאה, כל הבת תחיון. מתי אתה יכול לבודד ולהסתכל על העמל בלא תוצאה? על הבנים. שנאמר כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיון. וממילא אפשר להבין, אנו עמלים ומקבלים שכר. על העמל של תורה. עמלה של תורה הוא נותן שכר. אין מדידה ואין מדדים למדוד את העמל של תורה בתוצאות. עצם הישיבה והלימוד תורה והעמל של תורה, זה השכר, צריך להבין את זה. כי זה ההגדרה של עמל. זאת ההגדרה של עמל. שתהיו עמלים בתורה. עמל ללא תוצאות. עמלנו אל הבנים. לכן אנו עמלים ומקבלים שכר על עצם העמל של תורה. ואילו בענייני הכסף זה לפי התוצאות ולא לפי העמל. ושכר של תורה זה אנו עמלים ומקבלים שכר, והם רודפי הכסף והרכוש וההון, זה הכל לפי התוצאות, אבל לא מקבלים שכר על העמל. למה עמלה של תורה הוא נותן את השכר? למה זה לא נמדד בתוצאות? כי כל אות ואות שאנחנו לומדים בתורה, וכל משפט שאנחנו לומדים בתורה, וכל מה שאנחנו מנתחים וחושבים עליו, עמל המחשבה על כל דבר תורה שיש, זה הופעה של שם שמיים. לא לאן בנית את זה, לאן לקחת את זה, לאן אתה משתמש בזה, מה יוצא לנו מזה, מה יהנה לרבנן, אלא עצם העמל של התורה זה מפגש עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן עצם העמל של תורה זהו השכר. עמלה של תורה. בדור כל כך תכליתי, אנחנו צריכים מאוד מאוד לחזק שעצם הלימוד בלי מבחני תוצאות שלו, עמלה של תורה זה חיבור שמיים וארץ. ולכן זהו השכר, על עמלה של תורה. אני רוצה להדגיש פה עוד, להבין את מה שאמר ראש הישיבה על עמלה של תורה, למה זה כל כך נותן שכר ונותן הצלחה לכולם. גם לרפואתו של אדם פרטי וגם להצלחת עם ישראל בלחימה. למה עמלה של תורה עושה את זה? כמו תפילה. כמו שתפילה מתפללים אל התעלות העולם, ככה בעמלה של תורה אתה מפגיש שמיים וארץ. בעצם זה שאתה לומד תורה מן השמיים. ולכן עצם המפגש הזה, עצם העמל הזה, הוא מפגיש שמיים וארץ, וזה הצלחת העולם. וממילא מצליח כל אחד ואחד. אבל עוד קצת בנקודה הזאת. מן הסתם כבר שמעתם הרבה מאוד פעמים, שעם ישראל זה ישות אחת שאיננה בנויה מפרטים, אלא זה כלל שממנו מתפרטים פרטים. זה לא שותפות, חברת שותפות, שעל אנשים שבנו את עם ישראל ואת מדינת ישראל, אלא זה ישות אחת מן השמיים של אשר בחר בנו מכל העמים, וממילא הישות האחת הזאת מתפרטת לפרטים לעוד יהודי ועוד איש ועוד אישה ועוד ילד ועוד ילדה וכן הלאה, זו הדרך. ולכן, כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים אותה גם אם אנחנו אומרים את הלשם ייחוד, גם אם אנחנו לא אומרים את הלשם ייחוד, בשם כל ישראל. כי התורה ניתנה לישראל, ויחיד שעושה מצווה, ובטח ובטח יחיד שלומד תורה שניתנה לכלל ישראל, הוא עכשיו מוציא אל הפועל את התורה שניתנה לכלל ישראל. את המצווה שניתנה לכלל ישראל. וממילא הוא עושה את זה בשם הכלל. זה פרט שעושה בשם הכלל. זה נקרא בשם כל ישראל. שאנחנו מתפללים בשם כל ישראל. שאנחנו לומדים בשם כל ישראל. זה ודאי דבר שיוצר הצלחה לעם ישראל. לכן יש קשר גדול בין לימוד בשם כל ישראל להצלחת ישראל. וזה בדיוק מפגיש אותי עם המושג שליחות. ישנה גמרא בנדרים בדף למדהי, שהסתפקה בספק מסוים ונשארה בספק, ואותה גמרא נמצאת גם בקידושין, לא בדפים שאתם לומדים, בכף ג' וגם במסכת יומא בדף י"ט. הגמרא בנדרים נשארה בספק בשאלה. אני מקשר את הדברים ונכנס לסוגיה. האם שליחות של הכהנים זה שליחות שהכהנים עושים ומקריבים קורבנות? דהיינו, שחיטה אמנם כשרה בזר, אבל כל עבודות הדם, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם, שהיא מחפרת בקורבן על בעליו, הם עושים את זה בתור שליח שצריך להקריב את הקורבן, המשלח צריך להקריב את הקורבן. הכהנים שליחים של ישראל בעלי הקורבן. האם הם שליחים של המשלחים שלהם? שליחי דידן של עם ישראל? או שלוחי דרחמנה? הגמרא בנדרים נשארת בספק. האם הכהנים זה בתור שליחות של המשלחים של עם ישראל בעלי הקורבנות? אין קורבנות היחיד, אין קורבנות הציבור? או הם שלוחים שנשלחו מהתורה, מהשמיים, שלוחי דרחמנה? הגמרא בנדרים נשארת בספק. נדרים למד ה' עמוד ב'. הגמרא בקידושים מדף חב ג' עמוד ב' אומרת יסוד בשליחות. שם היא אומרת, יש יסוד בשליחות שצריך לזכור אותו. כל דבר שהמשלח לא יכול לעשות, השליח לא יכול לעשות בשמו. וכיוון שישראלים אינם יכולים לעשות את עבודת הדם בקורבן, ממילא לא יכול להיות שהם שלוחי דידן, אלא הם שלוחי דרחמנה. כי מה שהמשלח לא יכול לעשות, הוא לא יכול למנות שליח, ושליח יכול לעשות. אז מי הם השליחים, או של מי הם השליחים הכהנים? של התורה. וכך מסיקה הגמרא בקידושים בדף חב ג' כאמור, וביום בדף י"ט. ונשאלת השאלה למה הגמרא בנדרים לא יודעת את הכלל הפשוט הזה, ונשארת בספק. מסביר התוספות שם בנדרים למד ה' ואומר, הספק הוא האם הם גם שלוחי דידן וגם שלוחי דרחמנה. זה ברור, הכלל הזה שכל מה שמשלח לא יכול לעשות, הוא לא יכול למנות שליח. וברור הם שלוחי דרחמנה כמו שמסיקה הגמרא בקידושין. אלא יש להסתפק האם הם גם שלוחי דידן וגם שלוחי רחמנה, או הם רק שלוחי רחמנה. נשאר רגע בספק הזה. אבל את זה אני רגע רוצה לקשר למה שאמרתי מקודם. שאנחנו מתפללים, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא שליחים. אנחנו לא שליחים. אני לא רוצה כרגע לדבר על תפיסת חב"ד. אנחנו לא שליחים. אנחנו בשם כל ישראל. שליח זה כאשר המשלח צריך לעשות משהו, והוא צריך למנות מישהו שעושה אותה בתור שליח. והשליח עושה את מה שהמשלח צריך לעשות. זה כאשר אתה מבין שיש פה דברים נפרדים, ישויות נפרדות. אבל כאשר אתה מבין שיש פה ישות אחת שנקראת עם ישראל. וכל אחד שפועל, פועל בשם הישות כפרט בתוך הישות, לא צריך בכלל להגיע לשליחות. לא צריך בכלל להגיע לשליחות. שאדם מחויב קורבן, הוא מחויב קורבן. הפרט מחויב קורבן. וממילא איך הכהן עושה את קורבנו? אחד המקורות של שליחות שלמדתם, זה קורבן פסח. קורבן פסח זה חובת היחיד. יש לו דינים של קורבן ציבור, אבל זה חובת היחיד. והתורה כותבת, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, בין הארבעים, שולט הגמרא שלמדתם, וכי כל הקהל כולם שוחטים. שחיטה כשרה גם בזר. הרי אחד מבני החבורה שוחט, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. שלושה לימודים יש בתחילת פרק שני לשליחות. גירושים, תרומה ופסח. הגמרא עשה את הצריכותא ביניהם. בשליחות של גירושים, אומרת הגמרא שני לימודים, בתחילת הפרק במ"א עמוד א' למטה. שני לימודים. שהוא עושה שליח, ושהיא עושה שליח. ושילח ושילח. שהוא עושה שליח, ושהיא עושה שליח. למה צריך שני לימודים? הראשונים דנים בזה. למה צריך ללמוד שהבעל עושה שליח? ולולא היה לי עוד פסוק, או עוד איתור בלשון ושילחה, לא הייתי לומד שהיא עושה שליח. דיינו, צריך מקור לשליחות האישה לקבלת הגט, גם אחרי שאני יודע מקור שהבעל יכול למנות שליח לכתיבת ונתינת הגט. נמשיך הלאה. באמת בשליחות בתרומה, לא מצאנו שצריך שליח למנות אותו בשביל שיתרום משלו על של חברו. אלא על מה מדובר שם בגמרא במ"א עמוד א' עמוד ב', משליח שתורם משל בעל הבית, נכון? על של בעל הבית, ועומד בדעתו את בעל הבית, ולא בדיוק זה ככה דעת בעל הבית. שם צריך את השליחות. שם צריך את השליחות. כדי להפריש תרומה על של חברי, אני לא צריך שליחות. אם אני לוקח משלי. הבעיה היא שאני לוקח משל בעל הבית ומפריש על בעל הבית, ואני מייצג את דעת בעל הבית, ופועל בממונו שלו לגמרי. את זה צריך שליחות. זה תרומה שצריכה שליחות. פסח, למה צריך שליחות? כי לכאורה המצווה של השחיטה מוטלת על כל אחד. ואיך זה מתקיים ושחטו אותו? מכאן ששלוחו של אדם כמותו. מן הסתם למדתם שיש שתי אפשרויות להסביר איך פועלת השליחות. והחשיבות תמיד בשאלה כזאת, בחקירה כזו, להגדיר נכון את החקירה, ואולי בסופו של דבר להגיד ששני הדברים אמת ונכונים וצריך אותם. ואני אתחיל רגע מדברים מפורשים שמסבירים מחלוקת רמב״ם וטור. הרמב״ם בפרק ב' מהלכות גירושים, בהלכת ט"ו, כותב לנו הרמב״ם, אדם שלח שליח לגרש את אשתו, נתן לו גט. בזמן שהוא שלח אותו, הוא היה אדם שפוי, בריא. עוד לפני נתינת הגט, נשתתה. הפך להיות אדם שוטה, שאיננו בעצמו מסוגל לגרש הבעל. כי כרגע הוא שוטה ואיננו שפוי. אומר הרמב״ם, הגט פסול מדי רבנן. דהיינו, לשיטת הרמב״ם, השליח היה יכול להמשיך לתת את הגט מן התורה. הגט איננו בטל. אלא למה פסלו לבצע כזה גט? כדי שלא ילמדו מכאן בטעות ששוטה יכול לגרש בעצמו. אז רק בגלל גזרה שלא ילמדו מכאן ששוטה יכול לגרש, פסלו את הגט הזה. אבל הגט מן התורה הוא טוב, דיינו, השליח יכול לפעול את פעולת הגירושין גם בזמן, במצב שהמשלח לא מסוגל לפעול את פעולת הגירושין. זה הרמב״ם. קשה עליו ממשנה במסכת גיטין בדף י' ג'. המשנה אומרת שכאשר אדם שלח שליח לגרש את האישה, ולפני שהספיק השליח לתת את הגט, מת הבעל, מעשה הגירושין בטל. המשמעות הפשוטה של המשנה, שכאשר מת הבעל, והוא לא יכול לגרש בעצמו, השליחות בטלה. וממילא קשה על הרמב״ם, כשם שבמת הבעל השליחות בטלה, כי הוא לא יכול לגרש בעצמו, כך כאשר נשתתה והוא לא יכול לגרש בעצמו, השליחות בטלה. כך שואלים על הרמב"ם. הקצות, בסימן קפ"ח, על סעיף ב' בשולחן ערוך, יש גרסאות בקצותים, בקצותים השונים, או סעיף קטן ב' בקצות, או סעיף קטן ג' בקצות, אבל דיבור המתחיל בקצות שאינם בר דעת, הקצות בקפ"ח, אומר הקצות בשיטת הרמב״ם, שלשיטת הרמב״ם באמת, גם באמת השליחות לא בטלה. אלא, אי אפשר להכיל גירושין לאחר מיטה שהיא כבר אלמנה. זאת אומרת, הסבר המשנה בגיטין הוא לא בגדר בעיה בשליחות. גם לאחר שהמשלח לא יכול לבצע את הדבר הזה בעצמו, השליח יכול לבצע את השליחות. למה שם אומרת המשנה באמת, הגירושין בטלו, לא השליחות בטלה, אלא הגירושין בטלו, כי כבר אי אפשר לגרש, כי היא כבר הותרה מאשת איש, כי היא אלמנה. אין גט לאחר מיטה. זה המשנה בגיטין. זה לא בדיני שליחויות. וממילא בנשתתה, זה לא נכון, היא עדיין אשת איש. אבל היוצא מדברי הרמב״ם הללו, כך מסביר הקצות שם בסימן קפ"ח, היוצא מדברי הרמב״ם הללו, שמה זה הגדרת שליח? שהשליח עושה את השליחות, הוא בעל הכוח של המשלח, וכאילו הוא המשלח, ולא אכפת לי שהמשלח במצב שלא יכול לבצע את הפעולה. הבעלים על הפעולה, במקרה הזה, הבעל של האישה שמבצע את הגירושין, הפך להיות השליח. זה נקרא כמותו במובן המקסימלי. מובן מה שאני מסביר? השליח הפך להיות המשלח. ולכן, זה שהשליח יכול לגרש, לא מעניין אותי שהמשלח כבר לא יכול לגרש. ולמרות שהמשלח הפך להיות שוטה, עכשיו כל כוח הגירושין נמצא אצל השליח. הפכנו את השליח כמשלח. זה כמותו במובן המקסימלי. האור שמח שם בהלכות גירושין בפרק ב' הלכת את ו' מביא שהטור לא סובר כרמב"ם. כי הטור בנושא הזה של נשתתה המשלח, פוסק לנו באבן העזר בסימן קכ"א, הגט בטל מן התורה. אם הגט בטל מן התורה, למה הגט בטל מן התורה? סימן שהמשלח נשאר הבעלים על העניין, ואם הוא לא יכול לבצע את העניין, אז גם השליח לא יכול. כי השליח הוא רק ביצועיסט, אבל הוא לא כמותו של בעל העניין. כל מה שעושה השליח כאילו עשה המשלח, זה הכמותו. אבל המשלח נשאר הבעלים על העניין, בעל העניין, בגט, בגט, בתרומה, בתרומה, בפסח, בפסח. כך סובר האור שמח, יוצא. שהאור שמח הוא זה שמעלה לנו את שתי האפשרויות להסביר בשליחות, והוא תולה בזה מחלוקת רמב״ם וטור. שלשיטת הרמב״ם, כיוון שהרמב״ם אומר שהגט רק שמה, פסול מדרבנן בגלל גזרה שמה יאמרו שוטה יכול לגרש, משמע שהשליחות אינה בטלה, משמע שהשליחות, כוח השליחות העביר לשליח להיות בעלים כאילו הוא המשלח, ולכן לא אכפת לי שהמשלח, והטור חולק על זה. ייתכן שהטור מסכים בענייני ממון, דהיינו. אני רוצה להסביר, ולכן תמיד צריך להבין שהחקירה היא לא שחור לבן. להיות המשלח מעביר את כוח בעל האישה לשליח, זה לא מובן. למה זה לא מובן? מי נשאר הבעל של האישה? המשלח, הבא. אתה לא יכול להפוך את השליח כבעל האישה. אין דבר כזה, נכון? אבל שאתה שולח לפעול פעולה ממונית, ממונית, אתה יכול להקנות את הממון לשליח, להפוך אותו הבעלים על הדבר. וכל מינוי שליחות בממון יכול להיות מוסבר גם לטור, לפי הסבר הרמב"ם, שהפכתי אותו לבעל הדבר, בעצם זה שמיניתי אותו לשליחות ממונית. ולכן גם הטור יכול להסביר את ההסבר של הרמב"ם בכמותו בענייני הממון. בענייני הממון. אבל נחזור רגע לגט. בגט סובר הטור, אתה לא יכול להפוך אותו לבעל האישה, וממילא נשאר כל הבעלות על מסירת הגט ועל פעולת הגירושין אצל המשלח, והשליח פועל את הפעולה בפועל, בזמן שהוא פועל את הפעולה, מכוח המשלח שיכול לפעול את הפעולה בזמן הפעולה. כן. עוד פעם? זה ברור שאם הוא לא נשתתה הוא יכול לגרש. מה השאלה? אני לא מבין את השאלה. מי? השליח יכול לגרש, נכון? השליח יכול לגרש.
לא,
ודאי שלא. זה ודאי שלא. מה קרה במינוי של השליחות? שם הוא העביר לו את הכוח. בלי מינוי של שליחות לא. אנחנו עכשיו לא בסוגיית זכים. בגלל זה לא סוגיית זכים. המינוי של השליחות הפך את השליח כמותו. בלי המינוי לא. בלי המינוי זה לא יכול להיות. אלא מה? יש בעיה. יש טור בסימן קופמם באבן העזר. הטור בסימן קופמם באבן העזר אומר כך. הוא נשאר בספק להלכה. תשימו לב את הספק. ברגע שצד אחד, זה חייב להיות מוסבר עם הטור בסימן קופחף א'. הטור בסימן קופמם באבן העזר מסתפק בספק כזה. מה הדין איש שזרק גט, תקשיבו טוב, לחצר שליח האישה? עוד פעם. האישה מינתה שליח לקבלת הגט. בסדר? אתם איתי? האישה עשתה שליח לקבלת הגט. בא הבעל, במקום למסור בידו של השליח, זרק לחצרו של השליח. אומר הטור, יש צד אחד בספק שלא מסתפק, צד אחד בספק שזה יועיל. איך אפשר להסביר שזה יועיל? רק אם הפכנו את השליח כמותו של משלח. ואז, כמו שחצרה מועיל, גם חצר שליחה מועיל. אז זה לא שחור לבן. אי אפשר להסביר שיטת הטור, זה שיטה אחת. כבר אמרתי שהטור יכול להודות בדיני ממונות. אולי זה חלק מההבדל בין שליח קבלה לבין שליח הולכה? וכך ליישב את הדבר. זו אפשרות אחת. שליח עושה שליח זה סוגיה בפני עצמה, שיכול להיות שזה רק עם מסירת הגט, ושליח קבלה מחלוקת ראשונים עם עושה שליח. דבר נוסף, דבר אחד. וגם לשיטת הראשונים ששליח קבלה עושה שליח, חצר היא מטעם שליחות, אבל היא לא שליח. ולכן להגיד את החידוש הזה, שהחצר של השליח זה שליח של שליח, אף אחד לא אומר את זה. בטח לא לשיטת הראשונים ששליח קבלה לא יכול לעשות שליח. אז אני חוזר ואומר שוב, השאלה שאנחנו מציבים פה על האור שמח, אתה רוצה לגזור עומר ולומר שחור לבן, רמב״ם טור, שיטת הרמב״ם בשלוחו של אדם כמותו, כמותו ממש, שיטת הטור בשלוחו של אדם כמותו, זה לא כמותו ממש, זה רק לבצע את הפעולה, והפעולה שביצע השליח כאילו מבצע המשלח, אבל זה לא שהמשלח הוא השליח, ושהשליח הוא המשלח. ולכן הגט בנשתתה בטל. איך תסביר את ספקו של הטור בסימן קופמם באבן עזר, אז זורק לחצר שליח שהגט הוא גט, צד אחד בספק. אני חוזר לשאלה, למה היה צריך פסוק נוסף לשליח קבלה משליח הולכה? ושילח ושילח. באמת, שליח הולכה זה שליח לבצע פעולה. יש פעולה, מי שמבצע את הפעולה, חידשנו את זה, שזה לא רק האדם שבגינו צריך לעשות את הפעולה, הוא המגרש, הוא המשחרר את האשת איש, אלא גם שליח שלא יכול לבצע את הפעולה. אבל שליח קבלה, במיוחד בעל כורחה, שלא צריך מה? את רצונה של האישה לקבל גט. זה לא פעילות, זה פסיביות לחלוטין בלי רצון. דהיינו, הגט צריך להגיע לידה. הייתי קורא לזה, זה מצב, זה לא פעילות. הגט צריך להגיע למצב שהוא יהיה בידה של האישה. השליח הקבלה הזה, זה חידוש להגיד שאדם הופך להיות ידי. ששליח פועל פעולה ואני אומר, הפעולה היא לטובת המשלח, זה יתחדש בשליח הולכה. אבל באיזו מידה גדל הכמותו בשליח קבלה? ולכן היה צריך פסוק נוסף או ייתור נוסף ושליח ושילחה לחדש שיש מושג בכלל ששליח לא לבצע פעולה והפעולה היא בשם המשלח ולכן הפעולה פעלה בשביל המשלח אלא למצב, שליחות של מצב להגיע לידה. חידשנו את זה בשליח קבלה. יש עוד ייתור לשון שהתחדש לנו בעצם שיש מושג שנקרא שליח קבלה. זה חידוש בדיני שליחות. שלא היינו יכולים ללמוד אותו משליח הולכה. החידוש הזה, כן, יכול להיות שאומר הטור כך, כיוון שחידשנו בשליח קבלה, שהשליח הופך להיות מצב ידה של האישה, אז גם חצרו אולי הופך להיות מצב כזה. השליח וכל מה שיש בו, כל מה שיש בתחת ידו. חצרו של אדם זה כאילו הגיע לידו של השליח, וידו של השליח הפכה להיות הרי ידה של האישה. אז אולי זה החילוק שלמה אין סתירה בין הטור, לפי האור שמח, בין הטור בקוף מם לבין הטור בקוף חף א', לפי האור שמח. אבל אפשר להסביר שבאמת, גם הטור יכול להסכים לשליח של אדם כמותו, כמו הרמב״ם. ומה שהטור בסימן קוף חף א' חולק על הרמב״ם ואומר שאם הוא נשתתה, אז כבר אי אפשר לבצע את השליחות. אי אפשר לבצע את השליחות. זה נובע מהכלל, כמו שאמרתי, לא בגלל שבזמן השליחות, אני רק רוצה להסביר, לא רק בזמן שהשליחות, המשלח צריך להיות בר השליחות במובן שהפעילות נעשתה על ידי השליח והכל הוא עובר למשלח, אז המשלח צריך להיות בעל, מגרש, מסוגל לגרש. אלא בגלל כלל שהזכרתי מקודם בשלוחי הכהנים, שכל מה ששליח לא יכול לעשות, משלח לא יכול לעשות, סליחה, שליח לא יכול לעשות. זה כלל. הכלל הזה איפה הוא נאמר? הוא נאמר, כמו שאמרתי, בסוגיות בקידושין חף ג' וביום היוטט לגבי שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה בכהנים. אבל נחלקו בכלל הזה רבי עקיבא אגר ובנו, רב שלוים אגר, בחידושיו של רבי עקיבא אגר בכתובות י' א'. אומר רבי עקיבא אגר, שימו לב, יש, רבי עקיבא מחדש, שיש שליחות לקטן. שם בכתובות י' א', סוגיה בהלכות גיור, איך מגיירים קטנים, קטינים. תוספות מדבר שם ביסודות של שליחות, תוספות בכתובות י' א'. אומר רבי עקיבא עגר, יש שליחות לקטן. כל מה שאנחנו יודעים שאין שליחות לקטן, הכוונה היא שקטן לא מסוגל למנות שליח. קטן לא מסוגל למנות שליח. אבל אפשר לפעול איפה שלא צריך מינוי. לא נסביר את זה כרגע. איך? אולי זכין לא צריך מינוי. ואם נגיד שזכין זה מטעם שליחות, יש זכין לקטן ויש שליחות לקטן. איפה שלא צריך מינוי. כל הבעיה בשליחות בקטן זה מינוי השליחות, העברת הכוח, ההצלת הסמכות. קטן לא מסוגל להציל סמכויות של שליח. אבל איפה שבעניינים מסוימים לא צריך להצלת סמכויות, וזכייה מטעם שליחות, והזוכה בשביל הקטן פועל בתור שליח בלי שהוא צריך הצלת סמכויות, אומר רבי קיווגר, יש שליחות לקטן. חולק עליו רב שלמה עגר בנו. אומר רב שלמה עגר, אין שליחות לקטן. מה המחלוקת? ומה נחלקו רבי עקיבא עגר ובנו? רבי עקיבא עגר אומר שהחיסרון הזה, שכל מה שמשלח לא יכול לעשות, שליח לא יכול לעשות, זה חיסרון במינוי השליחות. זה חיסרון רק בהצלת הסמכויות. זה לא חיסרון בעצם השליחות. זה חיסרון רק במינוי. זה סברת רבי עקיבא עגר. אבל רב שלמה עגר בנו סובר אחרת. סובר שלא רק במינוי השליחות, אלא גם בעצם השליחות. וגם אם תאמר שהשליח הוא כמותו של המשלח, עצם המושג שליחות, התורה חידשה אותו שבזמן פעילות השליחות, בזמן שהשליחות צריכה לפעול לטובת המשלח, או בשביל המשלח, המשלח צריך להיות בר יכולת הפעולה. גם בשביל, הייתי אומר, לקבל את התוצאות של הפעולה, זה תנאי. הוא צריך להיות בר יכולת פעילות הפעולה. בזה גוף הנחלק רבי קווגר, זה רק במינוי. עכשיו להבין, אני יודעתי, אפשר לומר שהטור מסכים לשיטת הרמב״ם על פי ההסבר של אור שמח, על פי ההסבר של הקצות, ועוד אחרונים, כן, אבל רגילים אנחנו, קצות בקוף פי ח', נתיבות בסימן רשמים ג', כולם מסבירים את ההסבר הזה של השליחות במובן הזה של הכמותו ממש, שהשליח הוא הפך להיות המשלח. רבי עקיבא עגר אומר, במינוי צריך להיות יכולת של המשלח לפעול. רב שלמה עגר אומר, לא מספיק, יש תנאי. גם אם תסביר את השליחות שכמותו ממש, תנאי שתועיל השליחות למשלח, שהמשלח יהיה בר אחי. וממילא לפי רב שלמה עגר אפשר להבין שמחלוקת רבי עקיבא עגר ורב שלמה עגר זה עוד אפשרות להסביר את המחלוקת של הרמב״ם והטור. דיין. שנשתתה המשלח, לא בטלה השליחות. לא בטלה השליחות. גם לדברי הטור בקוף חף א' לא בטלה השליחות. למה לא בטלה השליחות? מכיוון שברגע המינוי, השליח הפך להיות האדם הבעלים על הפעולה, אם הוא בריא, הוא יכול לגרש. לא מעניין אותי שהמשלח נשתתה. אלא מה? לא בגלל שליחות. אלא בגלל שאי אפשר לפעול את השליחות למי שלא יכול לגרש ולקבל אותה. זה דעת הטור. ודעת הרמב״ם שזה רק במינוי השליחות הדבר הזה. וזה מחזיר אותנו עוד פעם לדיון בגמרא. שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן. מה הסביר לנו התוספות בנדרים? זה ברור היה לגמרא שהם שלוחי דרחמנה. זה ברור היה לגמרא שהם שלוחי דרחמנה. כי זה ברור מה? שישראלים שלא מסוגלים לזרוק את הדם על המזבח, וזריקת הדם היא הריצוי, היא עושה את כל הקורבן כמחפר וכמרצה, זריקת הדם. כל עבודות הדם עד זריקת הדם. היא עיקר הקורבן, היא עיקר ההקרבה. זה מה שעושה את הקורבן, קורבן שמחפר ומרצה לבעליו. אם הבעלים לא יכול לבצע את הפעולה הזאת, אז איך הוא יכול להציל סמכויות ולמנות מישהו שיבצע את הפעולה? זה מה שאומרת הגמרא בקידוש של חב ג'. יש דבר שהמשלח לא יכול לעשות, והשליח יכול לעשות. אז גם לרבי עקיבא איגר, זה בעיה לפחות במינוי. אתה חייב לומר, אומרת הגמרא, מי מינה אותו? רחמנא מינתה אותו. רחמנא מינתה אותו. טוב. אחרי המינוי, שמבצע הכהן את זריקת הדם בשביל לרצות את פלוני בקורבן, אחרי המינוי, בזמן ביצוע זריקת הדם, בזמן ביצוע השליחות, האם הם שלוחי דידן ואין חיסרון שהם לא יכולים לזרוק את הדם כמו הרבי עקיבא איגר? והם גם שלוחי דידן? או שלא, הם רק שלוחי דרחמנא והם בכלל לא שלוחי דידן? מי שלומד דף היומי, לא יודע באיזה דף נמצאים היום, אבל לפני כמה דפים, אולי כבר קרוב ל-20 דף, אולי פחות, 15 דף, נדמה לי בדף סמך וב במנחות, שם למדו על מנחת אקום. שם למדו על זה שיש קורבן ששולח גוי. ועוסקים האחרונים בשאלה, אין שליחות לגוי. אז איך יכול להיות שהכהנים מקריבים קורבן של הגוי? נדרים ונדבות של הגויים קרבים או לא קרבים? משמע שכן קרבים. איך זה יכול להיות? אז יש שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, שגם נדרים ונדבות שבאים לגוי, זה לא מרצה בשבילו, זה לא מחפר בשבילו. הוא אומר לא צריך שליחות בכלל. סתם. הגוי יקדיש את זה, ומקריבים את זה. אין מושג של הקרבה לשמו של הגוי. הוא אומר, לא צריך להגיע בכלל לשליחות. נכון, אין שליחות לגוי. אבל בשליחות של קורבן של יהודי, אתה צריך להקריב לשמו. אתה צריך להקריב בשמו, בעבורו, לרצות אותו, לחפר עליו. צריך להגיע לשליחות. אם לא מסוגלים לזרוק את הדם? שלוחי דרחמנא. האם בזמן שאתה זורק את הדם, זה גם שלוחי דידן? לפי הרבי עקיבא איגר, כן. לפי רב שלמה איגר לא, כי החיסרון שבזמן הביצוע של הפעולה הם לא יכולים לבצע את הפעולה, זה חיסרון בשליחות עצמה. אבל בשליחות שגוי, בקורבן שגוי, סליחה, בכלל צריך להגיע אולי שליחות. או שמה, לפי צד אחד, שנגיד שהם רק שלוחי דידן, אז הקדוש ברוך הוא והתורה שלחה אותנו גם לקבל נדרים ודבות מהגויים. רק בשלוחי דרחמנא ובכלל לא בשלוחי דידן. זה הצד השני, איך יכול להיות קורבנות של הגויים, כן, קרבים על גבי המזבח. כך וכך אפשר להסתעף ולהגיע להרבה דברים והרבה נפקמינות. האם מחלוקות רמה ופרי חדש, האם כאשר נשלח שליח לגרש, הוא יכול לכתוב את הגט על נייר שלו? על נייר שלו, של השליח. או זה חייב להיות נייר של הבעל. רוצים לתלות את זה בחקירה הזאת. מה זה בדיוק שליחות? האם הוא הפך להיות הבעלים על הפעולה? זה גם הגט יכול להיות שלו? או שהוא רק שליחות לפעולה? אז הגט חייב להיות של הבעל. לא ניכנס כרגע לנתינת כסף הקידושין. תחילת פרק האומר בקידושין. כן, שלח שליח. והאיש מקדש בכסף של השליח. שם זה דין אחר. תמיד הוא יכול להקנות לו את הכסף. כן? למשלח. אז מזה זה אי אפשר ללמוד את העניין. אז יש כמה דברים שתלויים בשאלה הזאת. מה שאני רציתי בעיקר הדברים לומר כך, שמעלים שתי אפשרויות, או מה שנקרא בשפת הלימוד חקירה, א', צריך להגדיר אותה היטב היטב, מה עם שני הצדדים, ב', עדיף כמה שפחות להגיד שהמחלוקת היא, זה סובר בשיטה אחת וזה סובר בשיטה שנייה. זה אמנם בניין יפה, אבל הוא לא מספיק אמיתי. וקיים עלן, שאנחנו אומרים באמת ויציב, שיש לנו 14 דרגות עד שאנחנו מגיעים ליפה. צריך להיות קודם כל אמת, יציב, נכון, קיים, ישר וכולי, עד שמגיעים ליפה. אז חקירה נראית מאוד יפה אם אנחנו נתלה במחלוקות ראשונים ואחרונים לכל אורך הדרך. אבל ככל שהיא תלויה במחלוקות בצדדים כאלה, היא כנראה לא מספיק מוגדרת ולא מספיק אמיתית. כמו שרציתי לומר, שהטור יכול להודות בממון, הטור בסימן קופמם יכול לראות צד אחד כמו הרמב״ם, ולכן אולי זה תלוי בדבר אחר, ולא תלוי בשאלה הזאת. צריך מה שנקרא להעלות את החקירה שמביאים האחרונים, לדבר איתה בפשט הסוגיה, אבל לא לתלות בה את הכל, אלא לנסות להסביר את הכל בשני הצדדים. זה לכאורה מהלך שלם בלימוד, שכך צריך וראוי ללמוד. כל זה קשור לעמלה של תורה. כיוון שחצי עמל זה לראות את החקירה ולהסביר באופן בורח מעמל, מהחצי השני של עמל, להסביר את כל השיטות בצד אחד, בטור על פי שיטה אחת, בטור בצד שני על פי שיטה השנייה, זה חצי עמל. העמל השלם, איך הכל יתיישב עם הכל. זה העמל השלם. כך צריך להגיע בלימוד, כן, בלימוד אמיתי. ולמה זה העמל השלם? הרי ברור שגם הטור צריך להתיישב עם כל הסוגיות, וגם הרמב״ם צריך להתיישב עם כל הסוגיות. זה ברור שכל האחרונים צריכים להתיישב עם כמה שיותר ראשונים שלפניהם. ולכן כמה שפחות לעשות את המחלוקת תלויה בדבר. אלא למה הם ככה התחילו? כי זה מסבר את האוזן. אבל אנחנו חייבים להמשיך את העמל, כן, בעניין. נסיים, כן, זה גם הנוסח של הרב באורות. פעם שיעור שהיום בתעודות של משרד החינוך הוא נקרא חינוך גופני. שאני לא מבין את צמד המילים הזה, אם יש מושג כזה, זה נקרא בכלל חינוך גופני. לא מבין. באקדמיה ללשון, במשרד החינוך, אצלו יש מושג של חינוך גופני. אבל אצלנו קוראים לזה התעמלות. ולמה קוראים לזה התעמלות? זה קשור למה שהסברתי מקודם בעמל. למה קוראים לזה התעמלות? כי כשאדם מתעמל, הוא עייף מאוד אחר כך. הוא צריך להיות עייף אחר כך. לכאורה, התוצאה של ההתעמלות היא לא תוצאה טובה. אלא מה? העמל ועצם הפעילות הגופנית היא השכר, לא התוצאה. זה התעמלות. אי אפשר לומר שההתעמלות מחנכת את הגוף. זה אי אפשר לומר, זה לא נכון בכלל לומר. לא שייך בכלל לומר. כן? אלא האקדמיה לעברית היא תמיד לא מבינה בתורה. יש לה המצאות של מילים שהן ממש לא קשורות לתורה. בעניין הזה. ואנחנו לומדים את העברית מן התורה. ומחזל. בעניין הזה. משם אנחנו לומדים את העברית. מהתורה. ולכן צריך להדגיש, כן? הרבה פעמים השתמשנו בשפת הלז לקרוא להתעמלות, נכון? אתם יודעים מה אני מתכוון. ספורט. כי לא מצאנו לזה כאילו מילה בעברית, כן? אבל הרב כותב באורות, ההתעמלות שצעירי ישראל עושים. פירושו של דבר, יש עמל בתורה, ויש התעמלות גופנית. לא נדבר למה זה בפעל וזה בפעל, תחשבו אתם לבד. היסוד של הדבר הזה בעצם, שאנחנו עמלים בתורה. הגוף שלנו התפעל בהתעמלות. התפעל הגוף שלנו מההתעמלות, מהפעילות הגופנית שאנחנו פעילים. כך או כך, צריך להתחזק בעמלה של תורה, צריך גם להכשיר את עצמנו בהתעמלות שצעירי ישראל עושים, שתהיה נפש בריאה בגוף בריא, עלו והצליחו.